כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, מחר תארך בירושלים הלוויית ילדי משפחת ססון, זיכרונם לברכה, שנספו בשריפה בביתם שבניו יורק. בעקבות הטרגדיה הקשה נערכים בקהילות היהודיות ברחבי העולם כינוסי תפילה והתעוררות. תחקיר האסון מגלה כי קצר בפלטה החשמלית גרם לדליקה בזמן שבני המשפחה ישנו את שנתם. ולמסע ומתן הקואליציוני, נציגי המפלגות ממליצות לנשיא המדינה על מועמדם לראשות הממשלה. הסיעות החרדיות המליצו על נתניהו. חבר הכנסת גפני רמז כי מפלגתו לא תשב בממשלה עם כל אחד. חבר הכנסת ליצמן ציין את גזרות הממשלה הקודמת, והוסיף כי זריקת אלפי הקולות על ידי מפלגת יחד היא מעשה בלתי נסלח. צוותי המסע ומתן של ש"ס ויהדות התורה החלו לנהל שיחות עם צוות הליכוד. בצוות של ש"ס, אריאל לטיאס, יהודה אבידן ועורך הדין אדב עשאל. ש"ס תדרוש את תיק הפנים לדרי ואת תיק הדתות. ביהדות התורה לא מתכוונים לוותר על רשות ועדת הכספים, למרות הדרישה של כחלון שנציג מפלגתו יעמוד ברשות הוועדה. בעקבות ניצחונו המפתיע של ראש הממשלה בבחירות האחרונות, התקשורת הישראלית כמעט ולא עושה חשבון נפש, אלא ההפך, שוב עולה השיח המזרחי, הדתי והחברתי. האם הפריפריה היא שהעלתה את ראש הממשלה? אמירות גזעניות שנשמעות היום זוכות גם לביקורת קשה מצד התקשורת, אך איש לא אומר טעינו, לא חשבנו, כולם מוצאים הרבה מאוד תירוצים, נעסוק בסוגיה הזו בהרחבה בהמשך. וגם על הכינוס הגדול של דירשו בצרפת, עם גדולי ישראל שמשתתפים שם לחיזוק לימוד ההלכה היומית, ובכלל חיזוק לימוד התורה בקהילה היהודית הצרפתית, נשמע קולות בהמשך. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדי אור, באולפן אבי ממרן. אנחנו פותחים הערב את המהדורה המרכזית עם חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שלום וערב טוב לך. חבר הכנסת יעקב אשר איתנו? אנחנו מנסים לפנות אל חבר הכנסת היוצא, הרב יעקב אשר, שלום וערב טוב לך. אוקיי, מיד הוא יצטרף אלינו לשיחה, ואנחנו מנסים יחד איתו לבדוק. הרב אשר, אתה איתנו?
כן, ערב טוב.
ערב טוב. קצת קשיים בקליטה של הקו שלך, אז בוא ננסה לנהל את השיחה הזו. קודם כל, מה שלומך?
ברוך השם.
בכל זאת, כן. מערכת הבחירות מאחורינו עם התוצאות.
למרות החוסר במנדט, מרוצים.
אוקיי. כשאתה אומר מרוצים, אז מרוצים בפן הכללי, אני בטוח שבפן האישי זה קצת יותר קשה.
תראה, כל אחד, בדרך כלל אנשים בתפקידים ציבוריים תמיד אומרים שרק העניין הציבורי, ברור שבכל תפקיד ציבורי בסופו של דבר נמצא גם בן אדם, ובן אדם הוא בן אדם, וזה בסדר, אבל ההסתכלות באמת צריכה להיות רחבה יותר, זה באמת כואב הלב לאחר כזאת הצלחה מספרית, שאין לה אח ורע במפלגות הבינוניות והקטנות. אני חושב שאין מפלגה אחת שעלתה, יש מפלגות שירדו ב-40% מכוחם ויש מפלגות ב-20% מכוחם. אנחנו עלינו ב-15-16 אלף קולות מהפעם הקודמת, שהייתה פעם מוצלחת מאוד. אזכיר לך, בפעם הקודמת נכנסו 7 מנדטים, הפעם עלינו ב-15 אלף קולות, והיה בעצם אמור להביא אותנו ל 7 מנדטים, ואפילו על סף 8.
אבל אחוז הצבעה גבוה,
אחוז הצבעה גבוה, שהוא מציאות, שאם היית אומר לפני הבחירות, שאחוז ההצבעה יהיה 72.6%, אז הייתי אומר לך מראש, הסיכויים הם נמוכים מאוד.
אבל מניתוח יותר מעמיק של תוצאות הבחירות, הרב אשר, אנחנו מגלים תמונה נוספת שהמנדט השביעי היה יכול להיות בקלות, למרות אחוז ההצבעה הגבוה, אם באמת כל הקהלים שמשויכים באופן טבעי ליהדות התורה, היו מצביעים ליהדות התורה.
אני רוצה לומר לך שאני לא כך בטוח, בגלל שצערי הרב, חלק מאותם קהלים כאלה אחרים, תראה, יש כל מיני סוגי קהלים, כן, אבל... אז בוא נאמר שאנשי ימין...
אז בוא נתחיל למנות, בוא נתחיל למנות אותם, בוא נתחיל עם חסידי חב"ד, שהפעם לא הצביעו יהדות התורה.
אני לא רוצה למנות, אנחנו לא מונים את האנשים, לא כשיש דברים טובים, כשלמדנו את זה מהתורה, לא פוקדים ומונים, כנגד עין הרע, וגם לא הפוך, כשזה מדובר על דברים אחרים. אני חושב שברמה הכוללת, לדעתי, בכל ניתוח אפשרי, ואני אעשה את זה איתך בסבלנות, אם תרצה, אז זה נכון שאם כל הציבור החרדי כולו, גם אלה שחושבים שהם ימנים ושיש להם הוראה כזו או אחרת מרב או אדמור כזה או אחר, או גם אחרים שיש להם טענות כאלה ואחרות, בוודאי שאם תמיד הציבור החרדי היה מתלקד כולו, המספר שלנו הרבה יותר גבוה משבעה וגם משמונה אדם. אבל זה לא קרה בהרבה מערכות בחירות, כל פעם זה מגיע מכיוון אחר. אבל מה שקרה הפעם, אני חושב שדווקא אותם קולות להכנה, קולות או אנשים שקיבלו טלפונים במהלך יום הבחירות, תצביעו הכל רק לא גימל, מאנשים חרדים, מאנשים שהם היו חלק מיהדות התורה, אני חושב שמה שקרה, אם שמת לב לזה, ובוודאי שמתם לב, שהציבור החרדי היה... מגויס בצורה בלתי רגילה, בלתי רגילה בבחירות האלה. הייתה אווירה בשבוע, 10 ימים האחרונים, מאז אותה עצרת, גם בבני ברק, אותה עצרת המונים שהייתה, הייתה אווירה שאני לא זוכר כדוגמתה בהרבה מערכות בחירות, גם מערכת הבחירות הקודמת היא לא הייתה כזו. חלק מהסיבות שזה היה, שאנשים הרגישו שצריך לחזק את המחנה המרכזי, את המחנה החשוב, את המחנה הזה של... גדולי ישראל, כנגד כל קולות רקע כאלה ואחרים שהיו מסביב. אז בסופו של דבר מאוד יכול להיות שזה היה מתכזז, זאת אומרת גם אם מצביעים יותר אנשים, אבל מצד שני הצביעו הרבה מאוד אנשים שהרבה זמן כבר לא הצביעו, הרבה אנשים שבאו ואמרו חייבים לחזק דווקא היום שיש כביכול בעיות כאלה.
כן, אז בעצם מה שאתה עונה, אתה אומר דלת מסתובבת, נכנסו קהלים חדשים ויצאו קהלים ישנים, ולכן הצלחנו בכל זאת להעלות את המספר.
חדשים, הקהלים החדשים והישנים זה אותם קהלים פחות או יותר, אבל יצאו, נכנסו אדישים ויצאו קהלים שהחליטו שלא רוצים להצביע מסיבות כאלה ואחרות, שאגב גם שם לא כולם היו שווי דעות, היו כאלה ש גם הצביעו בעדינו, והיו כאלה שהצביעו בעד מפלגות אחרות, והיו כאלה שלא הצביעו בתורמך, בסדר, זה חלק מהדברים. מה שקרה אבל מכל העניין הזה, בסופו של דבר, שהייתה התלכדות אדירה, אנשים לא זוכרים כזאת מערכת בחירות, הרי אתם, אני זוכר שהראיינתי אצלך לא מזמן, ושאלת אותי איפה אתם, איפה הקמפיין, איפה הזה, ואמרתי לך זה יגיע, זה יגיע. וזה הגיע בגדול, אבל זה אין ספק, אנשים עבדו עם דם בעיניים, אנשים עבדו עם התחלה לקדש שם שמיים, אנשים עבדו בשביל לתת את המתנה הזאת לגדולי הדור שהטריחו את עצמם כל כך באותה עצרת לראות איך עלו על הבמה חברי מועצת גדולי התורה, בראשם מרן הרב שטיימן, בראשם מרן הרב חיים קניאבסקי, ואנשים מבוגרים ביום סגרירי בערב פתוח, היה אש ברחובות, היה אש חיובית.
הרב אשר, אתה מסכים איתי שמיד בצאת הבחירות צריך להתחיל לעבוד לקראת הבחירות הבאות, נכון?
בהחלט נכון.
אז כדי לעבוד על הבחירות הבאות, הדבר הראשון צריך לעשות זה הפקת לקחים מהבחירות האחרונות. וכשאנחנו עושים הפקת לקחים לגבי הצבעה של אנשים ליהדות התורה ובודקים את הקלפיות, אז בוא נעזוב רגע את סוגיית סיעת בני תורה. אני מבין, אני שומע מה שאתה אומר בין השיטין, בין השורות על אופי הצבעה שלהם, אבל אני מדבר על הרבה מאוד קהלים אחרים שיצביעו בחירות קודמות יהדות התורה ולא משויכים לבני תורה, והפעם לא הצביעו ליהדות התורה, ואיש איש וסיבותיו, ואלו סיבות שהיו יכולים לפתור אותם לפני הבחירות. ואם תרצה, אני אתן לך כמה דוגמאות.
אני רוצה לומר לך, בעניין הזה, אני אתן לך את הדוגמאות אם אתה רוצה. קודם כל יש את הנושא של ימין ולא ימין, הרי הפכו את יהדות התורה כביכול למפלגה שמאלנית, בגלל שאנחנו לא אומרים את המילים, אנחנו אומרים מילה אחת, שאצלנו גדולי התורה קובעים. ועד היום ההיסטוריה שלנו מדברת, שאנחנו בהחלט היינו עם הימין.
והיו בחירות שלמרות שלא אמרתם את זה, אותו קהל הצביע לכם. כלומר שהפעם לא עשיתם באמת עבודה מול אותו קהל.
שבאותן בחירות, קודם כל לא כל הקהל הזה הצביע לנו, כמו שאתה יודע, אבל היה יותר קהל, אם קוראים חסידי חב"ד וכולי.
אוקיי, בחירות קודמות, בוא ניגע במספרים. בחירות קודמות, יהדות התורה בכפר חב"ד, בבחירות הקודמות לפני שנתיים, קיבלה 2,300 קולות.
לא, אתה טועה,
בחירות הקודמות? אוקיי, מיד נפתח את זה לפנינו וניתן מספר מדויק.
680, משהו כזה, אם אני זוכר נכון.
אוקיי, מיד יהיה לנו את זה.
נכון.
הפעם 271, ואילו יחד בראשות אלי שי קיבלה 2,000 קולות בכפר חב"ד. עכשיו, כפר חב"ד זה מלמד על אופי הצבעה של הרבה מאוד חב"דניקים ברחבי הארץ, גם ירושלים, בבני ברק, בקריית מלאכי, בצפון, בדרום. לא פניתם לקהל הזה.
אנחנו פנינו, אבל אנחנו פונים עם מה שיש לנו. אנחנו לא פונים בכל מיני משחקים כאלה ואחרים, והולכים ומקדשים דבר אחד על חשבון דבר שני. אנחנו באנו ודיברנו על כך שאנחנו מפלגה שפועלת על פי הוראות של גדולי התורה, שאנחנו חושבים שהדבר שהכי שומר על עם ישראל, בארץ ישראל, זה התורה, ואמרנו עוד דבר אחד. אמרנו שאם נסתכלו על ההיסטוריה של המפלגות החרדיות, במיוחד ההיסטוריה של דגל התורה, מאז אותו נאום של הרב שך שכולם זוכרים, אנחנו הולכים עם הימין. אבל מפה עד לתת הצהרות, שכל מפלגה אחרת יכולה לתת הצהרות, כי אין לה איזשהו קו אחיד או ברור, אנחנו לא מתחרים בהצהרות, אנחנו לא מוכרים את מרכולתנו לפי דרישות הקהל. יכולנו להגיע להרבה מאוד קהלים נוספים. אנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא עושים את זה, אותו דבר גם לגבי אותו ספין שנקרא חרדים העובדים. הרי מי שדאג להם ומי שדואג להם ומי שידאג להם גם הלאה, זה יהדות התורה. מה זה חרדים העובדים? זה אנשים שלמדו איתנו בישיבות, גדלו איתנו בישיבות, ומחנכים את ילדיהם תחת הנגדם של גדולי התורה. אם יש כאלה שהוציאו את עצמם מזה, אז הם כבר לא נכללים שם. מי דאג להם? מי הביא את החוק לתיקון להפליה מתקנת במשרדי ממשלה לחרדים עובדים? מי עשה את הדברים? אלא מה? יש בחירות, ואז אנשים מתעוררים, ומתחילים להעלות כל אחד את הנקודות כאלה ואחרות. במבחן התוצאה, אבי, אנחנו מדבר איתי על מי לא הצביע ליהדות התורה? יהדות התורה הייתה ב-16,000 קולות. יש מפלגות חרדיות שירדו בעשרות אלפי קולות. יש מפלגות בינוניות דתיות שירדו בעשרות אלפי קולות. אני חושב שבסופו של דבר, רוב האנשים התקבצו וחזרו חזרה לבית הישן, הטוב והאמיתי, אנחנו לא משחקים משחקים לפני בחירות. אנחנו לא באים ומבליטים דברים, אני לא טיפלתי בנושאים שחרדים עובדים לפני הבחירות יותר מה שטיפלתי קודם, וטיפלתי קודם. אני מוכן לקחת אותך גם לבני ברק, למכון שאני ייסדתי כאן בבני ברק, שהיום אחד המקומות היותר מפוארים בעיר, להכוונה תעסוקתית ולעסקים קטנים וכולי, לציבור החרדי. מה עשיתי לפני בחירות? Okay. חוק של גפני לגבי אפליה מתקנת הוא עשה לפני בחירות, הוא עשה לפני שנה וחצי.
בוא נתקדם
קודם. אבל בערך בחירות יש עונת מנפפונים כזאת, אז זה בסדר. אבל בסופו של יום, רוב הציבור הזה חזר. רוב ציבור בני התורה, ורוב ציבור מה שנקרא החרדים העובדים, שאני לא אוהב את המילה הזאת, אם מי שימציא אותה זה אותם אלה שרוצים אותנו מכיוונים אחרים, בגלל סיבות אחרות, שבסוף יתברר שגם להם יש הסכם עם אותה תנועה ששולחים להצביע החרדים העובדים, אם אתה מבין למה אני מתכוון.
אני מבין לגמרי.
זה האבסורד הגדול של העניין הזה.
יש עוד הרבה מאוד אבסורדים. אגב, במבט לאחור...
בסופו של דבר התוצאה היא טובה. למעט המנדט, אם היה מנדט שמי, זה היה מצוין. אם היה מנדט שמיני, היה עוד יותר מצוין.
במבט לאחור, ראיתם... חבר הכנסת אשר, במבט לאחור נזהרתם הרי לא לתקוף או לא להזהיר בפני מפלגות שעלולות שלא לעבור את אחוז החסימה, יתר על המידה. שמענו ככה אמירות כלפי חוץ, כאלו ואחרות, כי כולם קיוו שלא ילכו כאן קולות לפח, אבל השאלה היא, במבט לאחור, הייתם צריכים לעשות יותר בעניין הזה.
תראה, לגבי נושא של אחוז החסימה, כן הזהרנו. אני אגיד לך מה לא עשינו, ותראה את זה לאורך כל הקמפיין שלנו, לא רק לגבי אותה מפלגה שאני מתכוון אליה, גם לגבי בעיות שהיה לנו מבית ממש.
כן.
אנחנו בקמפיין הזה, לא רק בקמפיין הזה, אצלנו זאת החלטה, אנחנו הלכנו חיובי. אנחנו הלכנו והצגנו מה אנחנו עשינו, כולם יודעים מה עשו יהדות התורה בכנסת בשנים האחרונות, מסדרונות הכנסת יעידו כמה אנחנו רצנו מוועדה לוועדה, הדפנו פה חוק ועשינו כאן דבר, והגענו בסופו של דבר, היינו ראש החץ, שבסופו של דבר גם הפיל את הממשלה הזאת, אנחנו לא תקפנו אף אחד, זאת הייתה הנחיה שגדולי ישראל היינו גם כשהיה לנו ביקורת, אם תקפנו, תקפנו רק את לפיד, אם אתה זוכר, לא תקפנו,
אבל אשר, אתה כבר יכול לשמש, אתה יכול לשמש כבר כפרשן, נכון? או שאתה עדיין חבר כנסת?
אתה יודע, אז תעמוד בתור, יש כל מיני הצעות מגינות.
אבל לא כל פעם מצאים לך ככה בשידור חי.
זה נורא מחמיא, זה נורא מחמיא.
כן, בשידור חי אתה מקבל הצעת עבודה, עם כל הכבוד.
מאבי ממרן עוד, לא סתם.
הרבה אשר, איך אתה מסביר את מה שקרה בשעס?
מה שקרה בשעס?
כן. אתה דמות שמבין בחירות, מבין קהלים, ונמצא בצד, רואה את זה מבחוץ.
אני, תשמע, אני לא רוצה להיות פרשן של אחרים. אני יכול רק להגיד לך שבסופו של דבר התוצאה היא תוצאה שיש הרבה פחות ידיים בכנסת היום. למרות שנראה שיש קואליציה, רגע נראה ככה לפחות, קואליציה יותר טובה. לפעמים יש מצב, אגב, הרב שטיינמן, אחד ה... שיחות שדיברנו איתו חברי הכנסת בחודש האחרון, אז הוא אמר, כל זה סייעתא דשמיא, לפעמים יכול להיות לך הרבה אצבעות, ויש לך ממשלה רעה, כמו שראינו בפעם הקודמת.
Okay.
לפעמים יכול להיות לך קצת אצבעות, וממשלה טובה, ככה שמבחן התוצאה זה אותו דבר. הדבר החשוב שהיה בעיניו זה היה, כמה אנשים יבואו ויגידו, אני שייך ללומדי התורה, אני שייך למפלגה שמקדשת שם שמיים, זה מה שהיה חשוב לו. ודאי שמה שקרה בשף, מפלגה עם 11 מנדטים ירדה ל7 מנדטים, זה כאב לב, זה באמת דבר שהיה עדיף שלא יקרה, מיותר לחלוטין. אבל אני לא יכול להיכנס לסיבות ולפרסוניות, כי אני לא חלק מהמפלגה. אני מקווה ובטוח שהמפלגה, למרות השבר הגדול הזה, יצאה קדימה, עברה את הבחירות האלה בצורה שהיא עברה, למרות הירידה הצפויה במנדטים בגלל כל מה שקרה. החשש הגדול והכאב הגדול זה באמת על הרבה מאוד אנשים ששס יפגע אותם, שהם אנשים שהם לא דווקא מהמיינסטרים החרדי, אלא מה שנקרא מכל שכבות העם, שיכול להיות שכל מה שקרה פה יפיק גם להם, אבל אני לא יכול לתת מוסר, ואני לא יכול לתת אולי פרשנות בקושי, אבל אני בטוח שבסופו של דבר צריך להסתכל על העתיד וללכת קדימה. ללכת קדימה ולהיכנס לממשלה.
האם שאלתם במערכת הבחירות?
ולמחוק את השנתיים הרעות האלה מעל פני האדמה.
כן. אנחנו יודעים שנכנסתם למונו של מרן ראש הישיבה אחרי הבחירות. האם דיברתם או שאלתם או עלה על השולחן?
שאני עוד התנדנתי אגב.
כן. האם עלה לדיון... הפעם חד פעמי לכהן כשר מטעם יהדות התורה?
לא, הנושא הזה לא על הדיון, באותה שיחה לא על הדיון, חד משמעית.
זה נושא שאתה מתכוון להעלות אותו לדיון?
אני?
כן.
יש מפלגה, יש חקים, יש התייצריות, כשנרצה להעלות את זה, אנחנו נעלה את זה ביחד, זה לא תוכנית כבקשתך. אנחנו מפלגה, קטנה אונם, אבל מאוד מאוד מאוחדת אגב, ששמחה גם לקבל לתוכה את הרב סורוצקין עם היכולות המיוחדות שלו, שאגב הוא יהיה שותף איתנו גם הלאה להמשך העשייה.
אם באופן חד פעמי או הוראת שעה או בכלל יהיה היתר הפעם לחברי דגל התורה לקבל תפקיד שר, אז אתה תחזור לכנסת הרב אשר, ואז הרב סורוצקין יהיה מזכ"ל דגל התורה.
אנחנו לא עוסקים בזה, ומזכ"ל דגל התורה זה מאוד מחמיא לי, זה דבר שכמו שאתה יודע, ידידנו הרב גפני, המשכ"ל המיתולוגי שלנו, שבאמת היום הוא היושב ראש שלנו, והמנהיג שלנו בכנסת, ומנהיג הציבור שלנו, עד גדולי התורה כמובן. אני חושב שדווקא בימים כאלה, שהגענו לפי, פי הפיים מבחינתנו, מבחינת פוטנציאל, זה רק מראה מה אפשר עוד לעשות הלאה, אם אנחנו נמנף את הבחירות האלה, לפעילות אדירה בארבע שנים הקרובות. אני מתכוון לעשות את זה, גם אם אני אגיע לכנסת בצורה כזו או אחרת, שגם זו יכולה להיות אופציה, וגם אם נגיע לתפקידים כאלה ואחרים. אני בתפקיד הזה כמשכ"ל, באותה תקופה שאני מעריך שהרב גפני יהיה עסוק מאוד בוועדת הכספים, בהרבה מאוד דברים, ומי שמכיר אותו אצלו זה עסוק מאוד, זה מבוקר עד לילה, יום אחרי יום, באופן אינטנסיבי בלתי רגיל. אני בהחלט חושב, יחד עם חבריי, למנף את המצב שהגענו אליו בבחירות האלה, למנף את האווירה המיוחדת, האווירה שבאמת אין לה אך ורע, אני לא אומר לך את המצבה ולחוץ, אתה יכול להסכים איתי שזה גם נכון.
מתחבר לדברים שאתה אומר, הרב אשר.
נמנף את זה לפעילות, גם בריכוזים החרדיים, להגברה של סניפים, אנחנו מדברים על לעשות ועידה גדולה בקיץ בעזרת השם, ועידת דגל התורה,
הרב אשר, אחרי שנתיים בסדר. בכנסת, ובמקביל כמה שנים ברשויות המקומיות? 15?
לא, בסך הכל, כולל הזמנים שהייתי מנהל שכת ראש עיר, מנהל אגף חינוך וכולי, זה 26 שנה.
איפה אתה מרגיש יותר, איפה אתה יותר אתה? איפה זה יותר חזק?
שאלו אותי כשהייתי בכנסת, מה יותר חזק? ואמרתי שזה שתי סוגי עבודה אחרים, אבל אדם שרגיל, אני לא מדבר על עצמי כמובן, כן? אדם שרגיל לחבות את האור האחרון בעירייה כשהוא היה, אז גם עשה ככה גם בכנסת, לא יודע אחרון, אבל בכנסת אני צריך גם שעה נסיעה הביתה.
יותר מהרב מקלב, והוא תמיד חיבה את האור.
אז לכן התגשתי, כמעט
אחרון.
אבל בהחלט למדתי הרבה מהרב מקלב, שהוא גם בימים שאנחנו לא בכנסת, אז אני והרב גפני יושבים בבני ברק, והוא יושב בירושלים, סמוך לביתו, אבל אנחנו באמת, כולנו, אנחנו לא מתחרים בינינו. אם היית עובר הרבה פעמים, אתה יודע, יש לוח כזה בחוץ שמראה נוכחות של ח"כים, אז את השלישייה הזאת ראית כמעט תמיד בכל דיונים ארוכים ומתמשכים לתוך הלילה, גם אחרים, אבל השלישייה הזאת עבדה ועובדת ותעבוד הלאה, כל אחד מהתפקיד שלו, מי ששלח אותנו לעבודה ציבורית, הוא יהיה גם זה שיחליט מתי להפסיק לשלוח אותנו לעבודה ציבורית, אני ממשיך כרגע בעבודה ציבורית,
גם בנושא של המשכנות. אני חייב לומר לך, הרב אשר, ממש בנימה אישית, ואני בטוח שהמוני מאזינים מצטרפים לאמירה הזו, אתה תהיה חסר מאוד בכנסת, לייצוג החרדי, לעבודה פרלמנטרית, לנאומים החדים והשנונים, לקול הרועם והחדש והטרי שהגיע רק לפני שנתיים ומשהו לכנסת. אבל בזירה הציבורית אתה לא הולך לשום מקום, אתה עדיין כאן, והציבור ימשיך ליהנות מפרי המלכה. ישר כוח גדול, הרב יעקב אשר.
אני רוצה לומר לך שהם פגשתי בכנסת היום, ופגשתי את אחד מעובדי הכנסת, שהוא מצביע, זאת אומרת, לא יודע מה הוא מצביע, אבל הוא לא יהודי, ערבי. הוא אמר לי, פעם ראשונה שהתעניינתי בקולות החיילים, והיה בקדנציה, בבחירות האלה בגללך. כי הבנתי שאתה מתנדנד, אז זה קיבלתי את זה כמחמאה, אני מקבל גם את הדברים שלך כמחמאה, אני מקווה שזה לא תעמולת בחירות. בעצם היום אתם משוחררים.
נגמר, עד שמשוחררים הדבר הדבילי הזה, כן.
ואני מאחל היהדות החרדית בכלל, בעזרת השם, שנמשיך הלאה להניף את דגל התורה, להניף את דגל קידוש השם, להצליח שיהיה לנו סייעת ונשמיה, כולנו ביחד, חבריי ואני, כל אחד מהחזית שהוא נמצא בה, ובחזית שהוא יהיה בה, כי אתה יודע, הגלגל מסתובב, אף אחד לא יודע איפה הוא מתחיל היום, איפה הוא מסתיים אתמול. הזכירו לי הרבה אנשים בימים האלה, בזמנו, אם אתה זוכר, כשאני לפני 15 שנה הפסדתי בחירות באלעד על 30 קולות, וכולם כבר הספידו וכולי, אז המנוף שיצא מאותו אלעד, מהדברים הטובים שעשינו שם, הגיע אחר כך יד נברק, רשות העיר וכולי, אנחנו לא מודאגים לעצמנו.
יש מנהיג לבירה, יש מי שמנהל את העניינים.
יש מנהיג לבירה, ויש גם מנהיגים בשר ודם שהם קרובים למלאכים בבירה, אנחנו נעשה את רצונם, זה השליחות שלנו, בזה נצליח, ונקדש שם שמיים.
חבר הכנסת הרב יעקב אשר, בהצלחה רבה, תודה רבה.
תודה רבה.
ותשקול ברצינות את ההצעה שהצענו לך כאן.
יש תור, אמרתי לך.
בהצלחה, להתראות, פרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת מירי רגב, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
עדיין באופוריה או שחגיגות מאחורינו?
לא, חגיגות כבר מאחורינו, עכשיו אנחנו, כמובן שאנחנו שמחים מאוד על ההישג המרשים של הליכוד של נתניהו, ועכשיו צריך להרכיב כמה שיותר מהר ממשלה, בלי שחתנות של מפלגות בינוניות וקטנות למפלגות גדולות. לפי מפלגה שבעצם ממשלה שתחזיק מעמד 4 שנים.
כבר נדבר על הרכבת הממשלה, אבל לפני כן עוד מילה אחת על הניצחון. מניתוח הקולות עולה שאולי את אחת מה, או אחד מהנציגים בליכוד שהכי מייצגים את רוב בוחרי הליכוד.
כן, אני שמחה לשמוע על כך. עבדתי באמת קשה במהלך הבחירות האלה. עבדתי עם הקרוון, מסע עם הקרוון בכל הארץ. הגענו לשכונות ולקניונים ולשווקים ולכנסים ולחוגי בית ונפגשנו עם...
העידוד שנתניהו מקבל מהפריפריה, מהעמך, מהשכבות החלשות, הוא לא כל כך מובן מאליו. אין עוד הרבה מבחירי הליכוד שמייצגים את ה... או שבכלל מזדהים או דומים במשהו לקהל הזה.
כן, לא, האמת היא שאני חושבת שאתה צודק באמירה שלך. אני בהחלט... מביאה ומייצגת בצורה מאוד מייצגת את תושבי הפריפריה ותושבי השכונות. אני חושבת שראינו את זה גם בצורה מדהימה בבחירות שלהם, שהם יצאו והצביעו ונתנו את האמון המלא בליכוד ובנתניהו, ולכן יש לנו גם חובה מוסרית לדאוג לפריפריה ולדאוג לתושבים של השכונות דרום תל אביב וכדומה, שגם בדרום תל אביב קיבלנו הרבה מאוד קולות, ולעשות למענם יותר בממשלה הקרובה.
אחרי,
החיבור לשטח בעיניי הוא אחד הדברים החשובים שצריך לשמור עליו. בסופו של דבר הם הבוחרים שלנו, בזכותם אנחנו בכנסת. אנחנו בכנסת, אנחנו בממשלה כדי להשפיע את כולם, כדי לטפל באותן בעיות שהם מעלים, ולא להיזכר בהם כל 3 או 2 כשיוצאים לבחירות.
השאלה היא, האם באמת נתניהו, ראש הממשלה, ומי שיהיה שר האוצר, ומי שבעצם ינהל את תקציב המדינה, יזכור את אופי הבוחרים שאלו אותם לשלטון, ולא נראה עוד כמה שבועות את אותה גברת, אבל איך
לא,
נאמר?
הפעם מתנה... אני חושבת שהפעם זה לא יקרה, תראה, בוודאי אם כחלון הוא שר האוצר, ויהיו עוד מספר חברי כנסת ושרים ושרים שמונו לתפקידים חברתיים, אז אין ספק שבעניין הזה אנחנו בהחלט נחזור אל הבוחרים ונגיד, הנה, עשינו את מה שהבטחנו לכם. ראש הממשלה הצביע באופן חד וחלק על כך שהוא הולך להוריד את מחירי הדיור. ראש הממשלה הוכיח את עצמו ברפורמות גדולות ובהובלה שלהם, ואני מאמינה שהנושא של מחירי הדיור ויוקר המחיה יטופל כאחד המשימות העיקריות של הממשלה הקרובה.
אני רוצה לשאול אותך על הרכב הקואליציוני הבא. הרי בסוף אנחנו נראה את הליכוד יחד עם כל המפלגות מלבד המחנה הציוני, לפיד, המפלגה הערבית ומרץ, נכון? זה פחות או יותר הרכב הממשלה. עכשיו, כל מפלגה היא כמעט לשון מאזניים. ניקח את ש"ס, היא לשון מאזניים, כחלון הוא לשון מאזניים. איך מתנהלים כך? כל אחד רוצה הכל, או הכל או כלום.
הם חייבים להתנהל בצורה הגונה. הם צריכים להבין שהם לא יכולים לירוק לציבור, עכשיו בסחטנות ובמסע ומתן מתארך, כדי לקבל עוד ועוד תיקים. זה נכון שהממשלה לא יכולה, בעצם ראש הממשלה לא יכול להקים ממשלה בלי קואליציה, אבל גם הם צריכים לזכור שהממשלה, שהמפלגה הגדולה היא מפלגת הליכוד שקיבלה 30 מנדטים. לא יכול להיות שהם יקבלו את כל התיקים הבכירים, ואנחנו נקבל את התיקים הזוטרים. צריך שזה יהיה בצורה הוגנת, צריך שזה יהיה בצורה נכונה, ואי אפשר לבוא ולדרוש...
בבחירות הקודמות זה לא היה בצורה הוגנת, בבחירות הקודמות זה לא היה בצורה נכונה.
לא, זה לא היה בצורה הוגנת וזה לא היה בצורה נכונה, והפעם צריך לתקן את זה. יש הרבה מאוד דברים שלא נעשו נכון בקדנציה הקודמת, וצריך היום לתקן אותם גם בנושא התקשורת, גם בנושאים אחרים, גם בנושא המשפטים. צריך לבוא
מה זה בנושא התקשורת?
יש הרבה מאוד כלי תקשורת שצריכים לעשות עם עצמם בדק בית, לדוגמה גלי צהל. חד וחלק, יש הרבה מאוד כלי תקשורת שאני חושבת שצריכים לבחון את עצמם, האם הם היו אגונים, האם הם עשו את תפקידם ככלי תקשורת, שלא מנסה להפיל גורם אחד על חשבון הגורם האחר.
בגלל שהיית בעבר דוברת צהל ובכלל צמחת בעולם התקשורת, את תרצי את התיק הזה?
לא. לא ארצה תיק התקשורת, אני רוצה תיק חברתי. לי חשוב לעשות, לקחת תיק חברתי ולקדם נושאים חברתיים. אני הייתי מאוד רוצה לקחת על עצמי תיק השיקון והבינוי, זה נושא שאני מתעסקת בו כמעט 6 שנים. אני הובלתי חקיקה, אחת החקיקות ההיסטוריות.
עבודה ורווחה.
גם תיק חשוב מאוד, אין עבודה ורווחה.
נכון, רווחה.
לא היה עבודה ורווחה. עבודה ורווחה הייתי לוקחת את זה ראשון. אבל אין עבודה ורווחה, יש תמ"ת, שגם כבר הורידו את העבודה שם.
נכון, ופיצלו את זה לכלכלה, ושאירו את הרווחה לבד.
כן, כלכלה, אתה אומר כלכלה, עכשיו מה לי ולכלכלה? אף אחד לא מבין שמשרד הכלכלה, התמ"ת, שזה אחד המשרדים החברתיים ביותר, שמטפל במונופולים, שמטפל בעסקים קטנים ובינוניים, שמעודד עסקים קטנים ובינוניים, שזה בעצם מנוע צמיחה מאוד מאוד רציני למשק. אחד המשרדים החברתיים הגדולים ביותר שקיימים, אבל טוב, אז הורידו את התעסוקה.
אבל כשאת מדברת על התקשורת ועל הסדר שצריך לעשות בעולם התקשורת, רוב כלי התקשורת הם עצמאיים, הם בכלל בלתי נשלטים.
גם בעולם המשפט צריך לעשות גם פה סדר. כל הכבוד ליועצים המשפטיים, הם לא נבחרי ציבור, הם פקידים ששומרים על הצדק לכל צד, כי אין צדק שהוא רק בצד אחד של המפה. צריך לזכור, יש כל מיני דברים שבכלל צריך שלא טיפלנו בהם, או מחשש כזה או אחר, או מתחושה של מה יגידו.
בקיצור, הכותרת מדברייך זה לפצות ולתקן את נגעי וחללי הקואליציה הקודמת.
כן. חד וחלק.
אחד מהפיצויים זה לצ'פר את הציבור החרדי.
לא, מה זה לצ'פר את הציבור החרדי? אתה לא צ'פר ציבור חרדי על חשבון ציבור אחר. אני דוגמה שמעתי את הטענות על גפני, אני לא מקבלת אותם, אני חושב שגפני היה ראש ועדת כספים מצוין. אני הייתי דרך אגב בקדנציה הראשונה של חברה בוועדת כספים, ואני מאוד נהניתי לעבוד עם גפני. מה זה לצ'פר את החרדים?
אחרי שזרקו אותם לאופוזיציה, הליכוד, בני בריתם, שם אותם באופוזיציה, וגזר גזרות קשות מאוד על הציבור הזה. עכשיו נתניהו צריך לתקן.
עכשיו נתניהו בהחלט, אני חושבת שהחרדים הם שותפים טבעיים שלנו. אני נלחמתי לצד הראשון לציון והרב לאו בעניין זה שלא יוציאו את הגיור מידיהם.
זהו, חבר הכנסת שטרן בחוץ.
תודה לאל. תודה לאל. כן, אבל הוא לא היה היחידי שהוביל את זה, הוא הביא את זה, אבל בוא נודיע שבנט לא היה נקי כפיים בעניין הזה.
טוב, גם הוא ירד ל8 מנדטים.
היו לי מלחמות גדולות מאוד עם בנט ועם השר בן דהן בעניין הזה. הוא כמשרד הדתות היה צריך להגן על הרבנות הראשית. צריך לעשות תיקונים, צריך לעשות את הדברים אחרת. דרך אגב, שני הרבנים הראשיים אמרו שהם מוכנים לשמוע ומוכנים ללכת ולראות מה עושים. אבל להגיד לראשון לציון, מעכשיו, מעתה ועלה, אתה לא יותר לא תגייר. בעניין של מי יהודי לחלק את המדינה הזאת.
תיק הדתות, תיק הדתות, לבית היהודי או לשעס?
תאמין לי, הייתי אשרה אותו, אבל קודם עושים את זה יותר טוב משניהם.
נו, אם זה תלוי בך, נו.
אם זה תלוי בי?
כן.
כן, זה בעיה. גם שעס בעייתי במובן מסוים, וגם בנט בעייתי במובן מסוים. כי בנט, כי הבית היהודי מוחק את השיקות השחורות.
אז מה נעשה את ליברמן שר הדתות?
מה?
אז למי
לא,
ניתן?
לא יודעת, זה, תראה, ברור שאני, דרך אגב, לא ראיתי שמישהו מישהו דיבר על התיק הזה?
בשעס אני חושב לא תשעים עיניים.
לא תשעים עיניים? זה לא שמעתי. שמעתי שדיברו רק על תיק הפנים. תראה, אין ספק שמשרד הדתות, תראו, זה גם מה שאני אמרתי לרבנים הראשיים. הרי החרדים באמת לא צריכים את הרבנות הראשית. מי שצריך את הרבנות הראשית זה דווקא אנשים מסורתיים, שרוצים שהרבנות הראשית תקרב אותם ותיתן להם תשובות לנושאים מסוימים ביהדות. ולכן צריך לקחת ולראות איך אנחנו הולכים לקראת הציבור המסורתי. מי שלא מאמין, שלא יאמין, איתו אין לנו מה, שעשה מה שהוא רוצה. אבל אנחנו מדברים על אלה שמאמינים, שמסורתיים, ורוצים שהרבנות הראשית תהיה רבנות נגישה להם. ואני התרשמתי משני הרבנים הראשיים, התרשמתי גם מתוך דיונים שקיימתי בוועדת הפנים.
מה, אדם כמו חבר הכנסת איציק כהן או מרגי, הם לא אנשים שידאגו שהרבנות תהיה נגישה? הם לא אנשים שיודעים מה זה מסורת.
בהחלט יכולים לעשות את זה, נכון? הם גם צריכים, כולנו צריכים לעשות תמיד בדק בית. וכולנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות, איך אנחנו עושים את הדברים טוב יותר, בוודאי בחודש שלו, בחודש ניסן, ודאי בכל הזמן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך אנחנו צריכים לעשות את הדברים טוב יותר. לא לאנשים שלנו, כי החרדים, האשכנזים, החרדים, הספרדים, לא צריכים את הרבנות הראשית. יש להם כל אחד את הרבנים שלהם, את רבני החצרות שלהם.
ברור, הדברים ברורים. מה את אומרת על סוג של תגובות של אנשים שטוענים שאסור לתת את תיק הפנים לדרי?
אני לא מקבלת את זה. אני חושבת שדרי שילם את עונשו, שילם את מה שהוא צריך לשלם לחברה. מי שלא שילם בינתיים זה בוז'י, שאתה שומר על זכות השתיקה. אני אומרת, אתם בעד צדק, אז תעשו צדק אמיתי. כל הכבוד להגיד אני מתנצל, בוז'י אמר אני מתנצל, יש הרבה אנשים בכלא שאומרים אני מתנצל. לך תפתח את פרשת העמותות. לא עשית את זה? שלא לך אף הערה כרגע לגבי שר הפנים. לא, הוא שילם את מה שהוא צריך לשלם כלפי הציבור, הוא צריך לבוא הפעם בידיים נקיות, להגיד מה שהיה היה, ואני יודע להתנהל בצורה אגונה וישרה, ואני סומכת עליו בעניין הזה. אין שום חוק שאומר שמישהו שהורשע, ושילם את עונשו לציבור, לא יכול להתמנות לשר, לא הייתה חקיקה כזאת, זה משהו אחר, אבל לא הייתה חקיקה כזאת, ומרגע שאין חקיקה כזאת, אני לא פוסלת אותו, ממש לא פוסלת אותו.
ולסיום, בוודאי גם את שמעת היום איזו אמירה גזענית, קיצונית, שנשמעה באחד מכלי התקשורת.
אתה מדבר על חצרוני?
כן.
כן, בושה וחרפה, תראה, יש כאן, אתה יודע מה, אני באמת משתדלת, לאורך כל הקדנציה שלי, לא רק בפוליטיקה, גם בצבא, מעולם לא השתמשתי בשדע הדתי. באמת, גם לא אהבתי כל כך את הקמפיין של דרי שהוא עשה, בעניין של השקופים. אבל זה לא משנה, עזוב, זה בחירות, ואנשים עושים את מה שהם עושים. אבל אני אומרת, לבוא ולהגיד, אתם המזרחיים? חבל בכלל שאליתם? אחמד טיבי עדיף על מירי רגב? או אלונה קמחי שכתבה בתחילת השבוע, אתם המזרחים, חבל שלא, הליכודיקים, חבל שלא שתיתם על, מה זה הדבר הזה? הרי אם אנחנו היינו אומרים את זה, מישהו מהימין, ועדת חקירה כבר הייתה לנו. כל העולם היה מתפל עלינו. אבל מה שמותר לשמאל, אסור לימין. אני אומרת, מה שצודק, צודק לגבי שני הצדדים. והאמירות של חצרוני לא היו במקום, הוא צריך לנצל עליהן. לא צריך להשיג אותו בשום מוסד אקדמי, שאני צריכה לשלם מכספי המיסים שלי למשכורת שלו. איזה מין אמירה הזאת?
השאלה היא, האם יום אחד יעשו סדר עם הדבר הזה, כי נדמה שחופש הביטוי, המושג הזה, מתח את הזרועות שלו בלי
יותר
גבולות.
יותר מדי, תראה, חופש הביטוי זה לא אנרכיה. חופש הביטוי זה לא להפוך עכשיו את הדמוקרטיה לאיזשהו סוג של, 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 של שלטון, שבסוף אנחנו הופכים להיות שבועים בתוך השלטון הזה. צריך להגיד מה כן ומה לא.
יש גם גבול הטעם הטוב, אבל מעבר לזה צריך להיות איזושהי אמירה ברורה של החוק בעניין הזה. אני אומר את זה לאו דווקא עכשיו לגבי המזרחים, כי אמירות כאלה נשמעו גם כלפי חרדים, כלפי מיעוטים.
משני הצדדים, לא מזרחים צריכים להתבטא ככה על אשכנזים, ולא אשכנזים על מזרחים. אני חשבתי שהשיח על הנושא הדתי כבר מזמן, אתה יודע, הלך לעולמו, אבל מסתבר שלא. אתה יודע שכל פעם יש ככה איזה אדם אחד שהמסכה נחשפת מעל פניו, ואז רואים את הגזענות שלו, ואת השנאה שלו למזרחים, ואת האמירות שלו המאוד חמורות, כמו אותו גרבלו, שלא התבייש לקרוא לנו פרימיטיבים, שאני יודע שאני משקת מזוזות, או משתתחת על תברי צדיקים. דרך אגב, התקשרתי אליו. לפני שבוע נסעתי לרבי שמעון בר יוחאי, קצתי לו לבוא איתי לקבר של הרשב"י. הוא כמובן אמר שבאותו יום הוא אלוש שלו, כנראה היה עמוס מדי. כן, היה
מוסמדה. אוי,
אז
טוב.
אז כל האמירות האלה על המזרחים, על המסורתיים, הניסיון להנמיך אותנו, הם אמירות לא במקום. אנחנו גאים על זה שאנחנו נשקי מזוזות, אנחנו גאים בזה שאנחנו מאמינים, אנחנו גאים בצדיקים, אנחנו גאים בדורי העולם שבזכותו, בזכותו, רק בזכותו, אנחנו ראינו לכל התקשורת שעל הפעם וחמתם עלינו לשלטון.
חברת הכנסת מירי רגב, השרה לעתיד, תודה רבה על השיחה הזו.
השם, תודה רבה, ושלנו בשורות טובות.
בשורות טובות, ערב טוב, עכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות ושובים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו פונים עכשיו על פרשננו מני גרה, שלום מני.
שלום, ערב טוב.
בזריזו את השיחות היום עם נשיא המדינה, לא רק המלצה על מי להרכיב את הממשלה, אלא גם ניסיונות של ראובן ריבלין לפשר בין המפלגות.
בדיוק, מנסה לעשות פיוס בדרך הממלכתי שלו לאחד את העם, בוחן הנשיא ריבלין את האפשרות לפייס בין החרדים לבין לפיד, אולי לאפשר אפשרות לישיבה משותפת, אבל לא במפתיע החרדים, על פי הדיווח בערוץ הראשון, שוללים את האפשרות הזו, ולמעשה לא מוכנים להביא לכך שלפיד יישב בממשלה הזו. למעשה הנקמה מגיעה מהר מאוד, גם גפני כשהוא יוצא מהמקום מבהיר, אנחנו לא נסכים לשבת עם כל אחד, הוא לא מבהיר שלפיד מוכם, אבל כפועל יוצא מהצהרות האלה של גפני ליטמן ודרי בימים האחרונים לשלפיד יעץ לשבת באופוזיציה, אם אכן נתניהו בסופו של דבר הרכיב את הממשלה, כפי שזה נראה ומסתמן, המשא ומתן הקואליציוני יוצא לדרך בשני מישורים, קודם כל במישור הרשמי בש"ס ממנים, ממנה דרי ארבעה אנשים, ביניהם אריאל אטיאס, ממונה לתפקיד הנושא, הוא נותן גם יהודה אבידה ליהודהנו, יש שם הוא שני עורכי דין, אחיו של דרי ועורך דין נדב השאל, אבל בנפרד לעניינים של התיקים והתופנים, מה שנקרא, זה דרך משאיר את המשרות בידיו, הוא עצמו נפגש שם עם לוין ואלקין, שני הבכירים בליכוד שבפעם שעבר גם היו מעורבים בעניין הקמת הממשלה והחזיקו בתפקיד של יושב ראש הקואליציה, כך גם ליצמן נפגש מהלך היום עם השניים האלה. ביהדות התורה עדיין לא מינו צוות למסע ומתן רשמי, אבל נראה שהנתונים פחות או יותר יהיו כמו בפעמים קודמות, הוא יכלון נציג גם של פרוש, גם של גפני וגם של ליצמן, אולי הם יהיו הנציגים בעצמם במסע ומתן הזה. ולמעשה הסוגיה היחידה שנותרה בעייתית זה סיפור של ועדת הכספים, כחלון מסיר הצהרות די משמעותיות בעניין הזה, וביהדות התורה נזהרים לא למחת החבל יותר מדי, לא לייצר איזושהי דרישה, אבל גפני אומר היום, לא, אני לא חושש גם להישאר באופוזיציה, ברור שמדובר בחלק מהמסע ומתן, בשורה התחתונה אני מניח שגפני הוא זה שיזכה בתפקיד הזה, כי הוא זוכה לאמון גדול מאוד במערכת, גם הכלכלית וגם בתוך הליכוד, האמירה שצריך שם איש עם ניסיון בוועדת הכספים, ולקחנו למעשה מלבדו, הוא החבר כנסת היחיד מתוך העשייה שלו שקיין בכנסת, כל תשעים חדשים, אז להצניח לשם באדם בכל הכבוד מה הוא עושה מחוץ לכנסת, להצניח לתפקיד כל
בקיצור,
כך
חשוב. בקיצור, מסע ומתן עם כפפות של משי, ונראה עד איפה הסיפור הזה יימשך. מני גרה, תודה רבה לך, ואנחנו סיימנו את השעה הראשונה. תודה לטכנאי מנדי אור, לעורכת אסתי פלד, אנחנו שווים יד אחרי חדשות שמונה. יישארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה, המהדורה המרכזית, אסתי פלד העורכת, על הביצוע הטכני מנדי אור, ואנחנו פותחים את השעה הזו עם העיתונאי בן כספית. שלום בן, ערב טוב.
ערב טוב.
אז מה צריך להחליף את העם?
לא, חס וחלילה, הבחירה אנחנו, עד שבחרנו עכשיו נחליף, צריך להגיד זו בחירת העם, כל אחד לקבל מה שמגיע לו, לכבד אותה, ולאחל בהצלחה למנצחים, ואתה יודע מה, באמת להתפלל שזה יצליח. אני לא מאלה שאתה יודע, אני נקלע לאיזושהי מראה שחורה, דעתי על ראש הממשלה ידועה, היא דעת מיעוט בשלב הזה, הלוואי שיוכח שטעיתי.
אולי, ובואו ננסה להיות אופטימיים, ראש הממשלה יישאר מישהו, אבל כשהשותפים הקואליציונים שלו יהיו קצת שונים, יותר חברתיים נאמר, נראה שר חוץ כמו כחלון, אולי גם הפנים שלו ישתנו.
שר אוצר כמו כחלון התכוונת.
שר אוצר, כן.
תראה, השאלה היא באמת אם נפל הסימון לנתניהו מהבחינה הזו של משהו פספס בשש שנים החולפות, אני לא בטוח שהתשובה היא חיובית, כי בוא, יכול להיות שהוא יגיד לעצמו, גם פספסתי שש שנים ולא עשיתי שום דבר חברתי משמעותי, וגם ניצחתי, ועוד איזה ניצחון, זאת אומרת שאני יכול להמשיך לרכב על, על הסוס הזה ולהיות בטוח שביום פקודה שכל הקדנציה אולי יחרפו ויגדפו אותי, וגם כל הקמפיין יחרפו ויגדפו אותי, ואז ב-40 האחרונים אני אגיד, שאזל דין אל קסם קורא לערביי ישראל להצביע, וזה יפחיד את הליכודניקים, אם ישכחו מה קרה לפני 4 או 3 או 2 שנים, וירוצו, אני לא יודע, אני לא נמצא בתוך מוחו של נתניהו, מה גם שאילוצים של ראש ממשלה באים מכל כיוון, ולך תדע מה ייפול עליו בשבועות הקרובים, בחודשים הקרובים, בשנים הקרובות. אם יהיה כסף בכלל בשביל להיות חברתי, אתה צריך שיהיו לך משאבים. אני רוצה לראות נתניהו, בוא לא נשכח שכדי להיות חברתי הוא צריך קצץ בתקציב הביטחון. אין דרך אחרת, אין בנק אחר שממנו אתה יכול לממן את זה.
נתניהו התקשה לעשות, הוא יותר ממצב את עצמו במפה הביטחונית, נוח לו שם. אגב, גם התבטאת, אמרת בעניין הזה במילה אחת, נתניהו ביטחוניסט על פני בוז'י הנחמד והשכן הטוב, אם אני לא זוכר, לא טועה.
לא, אתה טועה, כי גם בגלובס סיטעו אותך, אני מאוד כעסתי על הכותרת הזו, אני התראיינתי בגלי צהל, ושאלו אותי מה צריך, מה היה, נדמה לי שיועז הנדל וספי עובד, אמרו שהמרכז שמאל לעולם לא יוכל לנצח, כי הוא איבד את האור, ואמרתי שזה לא נכון, המרכז שמאל יוכל לנצח בתנאי שבראשו יעמוד ביטחוניסט. אני, אתה מכיר אותי, לא חושב שנתניהו ביטחוניסט במעשים, הוא ביטחוניסט במילים. בסופו של יום, במעשים, אני נמצא הרבה מאוד מימינו. אני חשבתי שבעזה צריך לעשות יותר, וחשבתי שאסור לשחרר רוצחים בעסקת שליט, וכל הדברים שהוא מדבר עליהם גבוהה וגבוהה וחינך את כל העולם, כל העולם התחנך לאור התיאוריה שלו של מלחמה וטרור, בסוף הוא לא קיים כלום. לכן, אני לא חושב שהוא ביטחוניסט, יש לו תדמית של ביטחוניסט. כדי שההפחדות של נתניהו ביום בחירות לא יפעלו, תאר לעצמך שאחד כמו גבי אשכנזי מגולני היה מועמד בצד השני, הציבור היה אומר לעצמו, ערבים לא ערבים, אני עם גבי מרגיש בטוח. אני נותן דוגמה את גבי, כי זה הדבר הכי קרוב.
למרות שראינו בערב הבחירות מסע של כל הביטחוניסטים האפשריים בדימוס שיצאו, וכל אחד הביע את התרעומת שלו על המדיניות של נתניהו, על ה... צורה שבה הוא התנהל, על הישיבות קבינט, על צוק איתן, כל אחד בחר לעצמו משהו והלך עם זה. זה לא עזר.
נכון, אבל אף אחד מהם הוא לא המועמד. הציבור בסוף לא בחר בין נתניהו לדגן, ולא בחר בין נתניהו לכל אחד מהגנרלים, דיובל דיסקין וכן הלאה. הציבור בחר בין ביבי לבוז'י. ובוז'י, התדמית שלו והרקורד שלו, הניסיון שלו, הקריירה שלו, בוא נאמר בעדינות, לא נמצאת בצד הביטחוני, וזה גם עניין של תדמית. לבוז'י אין תדמית של ז'לוב, אין תדמית של בריון. בישראל, אתה לא מנצח בחירות אם אתה לא בריון. בריון זה אומר לקחת...
בסולם אריק שרון, לביבי יש דרגה 7-8 ובוז'י ב-2-3.
בדיוק, משהו כזה. העובדה היא שבוז'י לא הלך לקניבליזציה מוחלטת במחנה שלו, כי הוא היה עדין וכי הוא היה הגון, הוא אמר לי ביום שאחרי, נו, אני לא רציתי לרצוח את יאיר, כמובן בהשאלה. אז אני כתבתי, לא רצחת, לא ניצחת. נתניהו היה מוכן לרצוח עוד פעם בהשאלה את כולם, ואכן, הוא לא השאיר אבן על אבן, ואלי אישי, כפי שאתם יודעים, נמחק, וליברמן בקושי שרד, ובנט ירד בשליש. כל זה כדי שנתניהו ינצח, הוא עשה את זה בלי לקחת שבועים. בוז'י לקח שבועים, והוא נשאר עם השבועים.
מעניין. טוב, תנסן להשיב, הבוחר אמר את דברו, אולי לפחות המלצות שלך לראשי המפלגות, למי שתבחר לקראת המסע ומתן הקואליציוני, כדי שהממשלה תנסה איכשהו להראות לנו העם פנים חדשות, תדמית חדשה, התנהלות אחרת.
תראה, אני עוד פעם לתת עצות לפוליטיקאים, מסע ומתן קואליציוני זה סוג של התאבדות, כי מדובר בדו שיח של חרשים. אני בתור עיתונאי, שבאמת אני לא מועמד לשר, אז אני גם גיבור גדול, אני, לי מה שחשוב זה באמת טובת הציבור והנראות והגינות, אני הייתי מאוד שמח אם לא היו משנים חזרה את החוק של ה-18 שרים, אני מאוד הייתי שמח אם הייתה קמה ממשלה של 18 שרים, ולמחרת הייתה זורחת השמש, וכולם היו מבינים שאפשר להתקיים ככה, אני מאוד הייתי שמח כי זה היה מאוד משפר ומקומם ומאושש את מעמד המחוקק העברי הציוני היהודי, חבר הפרלמנט בכנסת ישראל, שזה כבר נהיה דבר שהוא בזוי, כי אף אחד לא מוכן להיות חבר כנסת
נדרסת.
פשוט. לגמרי, עכשיו זה דבר ראשון. דבר שני, תשמע, אני לנפתלי בנט למשל הייתי מייעץ, הוא עכשיו רוצה להיות שר חוץ, וביבי מוכן, רוצה לתת לו את החינוך, לקחת את החינוך. אני לא בטוח כמה נקודות בנט יכול לצבור כשר חוץ, שיסתכל על אביגדור ליברמן ויבדוק כמה נקודות הוא צבר כשר חוץ, דעתי אף נקודה. תיק החוץ זה תיק שאתה לא יכול להתרסק בו, אבל אתה גם לא יכול להמריא בו. ובנט בחינוך...
בעיקר שאתה נמצא בצד המאוד ימני של המפה. מול העולם.
נכון, למרות לא תראה, יש לו את האנגלית, הוא חולם להיות הרי ביבי 2, הביבי החדש. אז משרד החוץ הוא יכול להתקדם עם זה. מצד שני חינוך, זה לא סתם שהשר הכי פופולרי בממשלה האחרונה היה שי פירון. בעיקר, אתה יודע, העובדה שיש לו כיפה על הראש, הוא לא חרדי, אבל הוא גם לא חילוני, הוא נהנה מכל העולמות, ובנט יכול.
ענף עם הרבה פוטנציאל. אוקיי, רשמנו.
לגמרי. עכשיו, אני מניח שהחרדים לא יוותרו על ועדת הכספים, זה לא בגנטיקה שלהם. אני מניח שהדרישה של כחלון לוועדת הכספים היא דרישת מסע ומתן. אתה יודע, גם לא חשבנו על זה, אבל אין לו ברשימה אף אחד עם ניסיון בכנסת, חוץ ממנו. הוא לא יכול להיות יושב ראש ועדת כספים, כי הוא שר אוצר. אז מי יושב ראש ועדת כספים? זה רק שנתיים לוקח ללמוד את זה.
נכון.
את כל הטריקים, השטיקים והעניינים האלה. בקיצור, תשמע, הולך להיות לנו מעניין.
איך אתה חי עם שר הפנים אריה דרעי?
תשמע, אני חושב שאני לא מה... גילוי נאות, לא מהטהרנים והמיופייפים שקורא לדרעי לא... או לנתניהו לא לתת לדרעי את תפקיד שר הפנים, כי הוא הורשע וכו'. יש במדינה הזו חוק. החוק מאפשר לחזור לפוליטיקה ולקבל כל תפקיד, אחרי שחלפו 7 שנות הקלון, ואריה דרעי שילם את חובו לחברה. ונכון, יש בזה איזשהו סוג של מסר, אבל זה הפררוגטיבה של ראש הממשלה. אחרת, תשמע, צריך גם לדעת לסלוח. צריך גם לדעת לתת הזדמנות שנייה, זה גם מסר חשוב. לא רק היפי הבלורית והתואר. ולכן אני, תראה, אני באופן עקרוני, כחילוני, כליברל, כל תפקיד שמקבלים שרים חרדים לא גורם לי לצאת לרקוד על הגגות, אבל אני לא מאלה שחושב שאריה דרעי פסול לתפקיד שר הפנים, הוא לא פסול לתפקיד שר הפנים, אנחנו מדינת חוק, צריך לנהוג על פי החוק, אתם רוצים שהוא יהיה פסול, תשנו את החוק, תקבעו שמי שהורשע לא יכול לכהן וזהו.
כן, לא משנים חוקים באמצע המשחק.
אגב, היא גם מאוד צבועה, יאיר לפיד אמיתי וראי, אני לא שמעתי את הדרישה הזו במהלך הקמפיין, הוא ידע שאם הרצוג ינצח הוא יצטרך לשבת עם דרעי, אני לא חושב שהדרישה הזו הייתה עולה אם הרצוג היה מקבל את המנדט, הרי לפיד היה עושה הכל כשאפשר יהיה לרבע את המעגל ולשבת עם חרדים, אז עכשיו זו דרישה שנותנת ללפיד כמה נקודות בציבור שלו, תשמע, באופוזיציה מה נשאר לעשות? לצבור נקודות.
אגב, המבחן האמיתי של לפיד זה 2-3 באופוזיציה, מה יישאר מיש עתיד אחרי 3 השנים הללו? מצד אחד הם יכולים באמת לחזור לזירה, מצד שני מפלגה כזו יכולה להימחק.
אני חושב שיאיר לפיד יכול לצמוח ולפרוח באופוזיציה ומשם להיבנות עד כדי מועמד לראשות ממשלה. אני חושב שהקמפיין הזה קידם אותו יפה, אם לא מספר המנדטים בגלל הראש בראש, אז במדדים האישיים, המדדים האישיים של לפיד השתנו כמעט ב-180 מעלות מהלך הקמפיין. בתחילת הקמפיין הוא נחשב ממש לסוס מת, ובסוף הקמפיין הוא נחשב לקמפיינר הכי מבריק, לאיש הכי קריזמטי וסוחף, שהצליח לשרוד בדו ספרתי, למרות שרבים מאוד עברו מתומכיו, עברו להרצוג בלית ברירה, ובדו ספרתי אני חושב שהוא יאפיל, לא רק הוא, גם המפלגה שלו, הממושמעת והמוכשרת, יאפילו על המחנה הציוני באופוזיציה, ואני חושב שהוא ממש לא אמר את המילה האחרונה, לא נראה לי שלפיד, אם הוא לא נמחק אחרי הקדנציה הזו כשר אוצר, הוא כבר לא ימחק אלא רק מרצונו.
ולסיום, האם המילה סקרים איבדה את המשמעות בעיניך?
אני חושב שאנחנו כולנו צריכים לשדרג מאוד את כלי העבודה שלנו בבואנו לדווח או לגבש דעה או... או לדעת מי נגד מי. עוד פעם, אני לא, כמו שאי אפשר להשאים את התקשורת שלא ידעה, גם הסוקרים, יש פה איזשהו סוג של דבר שקשה היה מאוד לחזור.
אבל התקשורת הלכה בעיוורון אחרי מין הצמח וחבריה.
התקשורת לא הלכה בעיוורון. אני למשל, אבל למה אני לא רוצה לדבר על תקשורת, לדבר על עצמי. הסתובבתי ברחבי ישראל, ולא מצאתי אף ליכודניק. גם במקומות של ליכודניקים. לא באשדוד, ולא באשקלון, ולא בבאר שבע. זאת אומרת, אני כמובן אומר את זה בהגזמה, אבל אני חושב שההתעוררות הייתה באמת התעוררות של ממש דקה 90, וזה קשה, העובדה היא שבכל קמפיין ב3-4 האחרונים יש איזושהי צמיחה של דקה 90, כולנו אמרנו שיש איזושהי מפלגה שהולכת לקבל 8-9 מנדטים ברגע האחרון, ואף אחד לא יודע ולא יכול לדעת מי, וקרה הדבר הכי מדהים, מי שעשתה את זה זה הליכוד. אם היית מבקש ממני לעשות רשימה של המפלגות שיש להן סיכוי לקבל את הבנק הזה, הייתי אומר הראשון זה לפיד, השני זה כחלון, השלישי זה הרצוג, הרביעי, אני לא יודע את מי הייתי כבר מוצא, בסוף הייתי נותן לך את הליכוד, וזה הלך לליכוד, בזכות העובדה שנתניהו באמת הלך על זה עד הסוף, לא לקח שבועים, הוכיח שיצר החיים וההישרדות השלטונית שלו חזק יותר מיצר הניצחון של כל האחרים, ועשה את זה. עכשיו, לבוא בטענות, תשמע, נתניהו, למה התקשורת? נתניהו, אני אומר לך מידיעה, אני לא מדבר על יום שישי שלפני הבחירות, שאז הוא אמר למקורביו תמי דן, ויום רביעי שלפני זה שהוא אסף, כפי שפרסמתי, את ראשי יש"ע, ביקש מהם עם נאום אפוקליפטי, ביום הבחירות, בצהריים ולפנות ערב, הוא היה בטוח שהוא מפסיד.
כן. בן כספית, כרגיל, תודה על השיחה הזו.
ערב טוב,
ערב טוב, תודה. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת הנכנס, זוהיר בעלול. ערב טוב לך, זוהיר.
שלום, אהלן, ערב טוב.
אז אתה עובר מהתקשורת לכנסת, זה הזמן שתציג בפנינו את עמדותיך. אתה מצד אחד ערבי, מצד שני במחנה הציוני. מי אתה, זוהיר בעלול?
אני איש שמנסה להיות חלק מתהליך קבלת ההחלטות במדינה, ולכן אני חברתי למפלגה שהיא לא כל כך שכיחה לתושב, לאזרח ערבי במדינת ישראל, אבל היא מאתגרת אותי הדרך הזו להצטרפות למפלגת העבודה, והיא גם מעלה את רף הציפיות שלי מעצמי, כדי להיות חלק מאוד אקטיביסטי בתהליך הזה.
זה נכון להגדיר אותך כחבר כנסת נוסף במפלגה, ברשימה המאוחדת הערבית?
לא, לחלוטין לא, מכיוון בהרבה דברים, בהרבה מובנים כמובן שכן, אבל במהות העניין לא, מכיוון שהצטרפתי למפלגה פלורליסטית, מפלגה שיש לה דרך ובעיקרה ניסיון להשתלבות של אזרחי מדינת ישראל הערבים באותם תהליכים מאוד חשובים. אני לא עוד רוצה להיות מודר מחמת מיעוט, אני רוצה להיות חלק מאותו תהליך של עיצוב דעת הקהל וגם בתהליך קבלת ההחלטות בכנסת, שם אני גם יכול להריץ חוקים שיכולים לקדם את רעיונותיי. מהות הרעיונות שבקרבי, כמובן יצירת שוויון, אולי באמצעות חוק יסוד חוקתי במדינה, כי במדינה רב תרבותית לא יכול להיות שהאיזונים של השוויון לא ישמרו, אם לא בעצם האופרציה, אולי מתוקף החקיקה.
כדי לחדד אולי את עמדותיך בסוגיה המדינית, אני אשאל אותך שאלה תיאורטית. נניח במחנה הציוני מצטרפת לממשלת אחדות בראשות נתניהו, אתה מצטרף יחד איתה או מעדיף להישאר באופוזיציה?
אני אומר לך בלשון דיפלומטית, לא היית רואה את זה בעין יפה.
לא היית רואה את זה בעין יפה, ובעיקר אם שר הביטחון יהיה ליברמן.
לא כל שכן.
בעצם כשאתה חושב על החוקים העתידיים שאתה רוצה לקדם בכנסת, זה מתחיל ונגמר בסוגיה החברתית?
בעיקר בסוגיות חברתיות, למשל מלחמת חורמה על הגזענות וההסתה במדינת ישראל, דברים שקוראים את הקרביים של החברה הישראלית. אני חושב שזה אחד, שזו אחת מן הסכנות המאיימות ביותר ומחרשמות ביותר בדפנות של החברה הישראלית.
מה זה, קריאות הגנאי בביתר ירושלים?
לא רק, לא, בוודאי שלא. גם ראש הממשלה חטא בחטא הזה, הוא היה שותף לחטא הזה כאשר הסית אל מול אקט מאוד בסיסי בדמוקרטיה לבוא להצביע, כאילו שמדובר באקט שמאיים על מדינת ישראל. אם ראש הממשלה מאמץ בדרכו את מה שנקרא כל האמצעים קשרים למען השגת המטרה, וכולל זאת תוך כדי הסתה משתלחת בציבור הערבי, אני חושב שזה לא מדובר רק בלה פמיליה בביתר, אלא מדובר בקודקודי החשיבה והניהול של מדינת ישראל, מה שמסכן כמובן את מהות הדמוקרטיה. במהות הדמוקרטיה צריך להיות יחס שווה לכלל האזרחים, ואם ליהודי על פי אמות המידה הדמוקרטיות יש זכות להצביע, גם לערבים יש.
אכן, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, דווקא בגלל היותך בן למגזר הערבי, ודי רואה את החברה הישראלית מהצד נקרא לזה, תראה מה עשתה המחנה הציוני, ובכלל מפלגות נוספות כדי לנצח, הרבה מאוד כספים, השקעה אדירה, גם ארגונים שהתרומה שלהם לא ברורה לעניין הזה, ובכל זאת פער משמעותי. למה לא ניצחתם? איפה הפקת הלקחים? במה זה תמון?
א', אי אפשר לאשר את העננה הזו. ברגע ששואלים שאלה לגבי מהות הכספים שהגיעו למפלגות
כי זה
האלה...
כי זו שאלה לא פתורה, זו שאלה לא ברור. לא,
כן, אבל
שנויה אפשר, במחלוק.
ברגע שאתה שואל, אז אתה כאילו מעלה את רף הלגיטימיות של העניין הזה. אין לך, אני מניח, ראיות לכך, ולכן בעצם השאלה...
בדיוק כמו שלך אין ראיות לצד השני, אז לכן זה נמצא
כן,
ככה.
אבל,
אז עזוב את זה.
ההוכחה, חובת ההוכחה, אדוני, ניתנת לזה ששואל את השאלה. אתה לא יכול לשאול שאלה באוויר ולהותיר אותה ללא לפחות...
לא צריך הרבה הוכחות, אתה יודע, אם רואים עמותות שמשקיעות מיליונים בשביל להפיל את ראש הממשלה, כשמאחוריהם צריך לעמוד איזשהו גוף.
אבל לא היו, עם כל הכבוד, לא היו עדיין ראיות, ואם יהיו ראיות, נתמודד עם השאלה הזו,
אוקיי.
אבל זה קצת לא הוגן. על כל פנים, לגבי החלק...
הפקת לקחים.
השני של השאלה, ודאי שיש הפקת לקחים, כי תשמע, ברגע שנפער פער של 8 מנדטים, כאשר 3 ימים לפני הבחירות, הסקרים הראו 4 מנדטים דווקא לצד שלנו, אני חושב שבאמת אולי ב-DNA של החברה הישראלית, חברה מאוד ימנית, שהטיקט של ערבי הוא טיקט מנצח, שאפשר לעשות בו שימוש כמעט לכל דכפין, ואז אתה ברגע האמת מנצח. אבל יש עוד חטאים, המפלגה שלי חטאה, כאשר למשל בעצרת 3 ימים לפני הבחירות הייתה העלבה קולקטיבית של המזרחים, אני חושב שדבר הזה הוא בלתי נסבל ובלתי נסלח, המדינה כנראה לא מטמיעה את העובדה שהיא מדינה רב תרבותית, שלא יכול להיות שמדירים מחמת מיעוס את המזרחיים, כפי שבדיוק מדירים מחמת מיעוט גם את הערבים. מישהו צריך להבין שבהתנשאות או באמירה כאילו אגבית, אתה יכול לסדר לך את הג'וב לארבע שנים קדימה, אתה בעצם עושה את ההפך. נדמה לי שהפקת הלקחים צריכה להיות לא רק אינדוקטיבית, אלא אולי אפילו יותר גלובלית, יותר
רחבה.
מקיפה, כדי להבין שיש עדיין מערכת חשיבה לא כל כך הולמת את החיים בשלב הזה. ולכן מפלגת העבודה ולכן השמאל הישראלי ספגו את המכה הזו.
חבר הכנסת זוהיר בעלול, חבר הכנסת הנכנס ליתר דיוק בתקופה הזו, המחנה הציוני, שיהיה לך בהצלחה, תודה רבה.
תודה, ביי ביי.
ערב טוב, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו עם בני רבינוביץ והרב יוסף שווינגר, שלום.
שלום וברכה, ערב טוב.
בני, מה שלומך?
ברוך השם, אתה תופס אותי ברגע, הייתי אומר, מאוד מאוד מרומם, שאני נמצא פה במעמד האדיר הזה של ממלכת התורה, של ישיבות אורחות תורה. זה ממש מעמד מרגש, שאתה רואה אימפריה אדירה של תורה שהקים מרן ראש הישיבה, מה שנקרא, בעשר אצבעותיו, אז אני אשתף אותך עם ה... עם התחושות המרוממות שאני נמצא כרגע. אם אתה רוצה עכשיו לעבור לענייני החולים, בבקשה.
לא, בוא נשאר בענייני הקודש, ואני אשאל אותך, כדי שאירועים כאלה יתרחשו עוד ועוד בעם ישראל, עם תקציבים בצורה רחבה וביד נדיבה, ושהממשלה תפרגן ולא תקצץ, איזה תיקים היית ממליץ למפלגות החרדיות, תפקידים ותיקים, לקחת ולהתעקש?
אני חושב שהדברים די ברורים, אני חושב של... שס, אני הייתי מאוד ממליץ לא לוותר על הפנים והדתות. והדתות, אני לא מדבר בהיבט של הג'ובים והתפקידים, כי אני חושב שבתקופה ששס שלטה במשרד הדתות, אני לא יודע אם כל כך הרבה ג'ובים היו שם, אבל לפחות בכל הדברים ההלכתיים שקשורים לרבנות הראשית, היה משרד ושר שנתן גב וחיזוק לרבנים הראשיים לעמוד על כל העניינים של ההלכה, בענייני הגיור, בענייני נישואים, בענייני כשרות, וחשוב מאוד שיהיה שר דתות שנותן גב לרבנות הראשית, ולא שנלחם ברבנים הראשיים כפי שהיה בקדנציה האחרונה שהבית היהודי ישב שם. ואני אומר שוב, לא בבית של ג'ובים זה חוץ מהעניין. פנים, אני חושב שזה קודם כל מגיע ליושב ראש שס, לרב אריה דרי, לחזור למקום שממנו הוא נלקח, ולמשמעות של השליטה במשרד הפנים, יש לה משמעות גדולה מאוד לכל מה שקורה היום בכל הרשויות המקומיות, ששוב, אנחנו לא מדברים, הרב גפני אמר את זה היום, אנחנו לא מחפשים אפליה לטובה, אבל לפחות שלא תהיה אפליה לרעה. וברגע שיושב שר פנים חרדי, המשמעות תהיה שברשויות המקומיות, ראשי הרשויות המקומיות לא יתנכלו למוסדות התורה שנמצאים בכל מקום, לא יתנגדו להרחבת הקהילות החרדיות שישנם היום בכל רחבי הארץ. יש היום קהילות מדן ועד אילת, ויש התנכלויות בהרבה מקומות. הגיע הזמן לשים לזה סוף. הציבור החרדי לא יכול לשבת ולגור רק במודיעין עילית, או בביתר עילית, או באלעד. הציבור החרדי היום מתפשט לכל
אכן, הכיוונים. כן, הרב שווינגר, זה אותו בני רבינוביץ' שתקף את נתניהו פה חודשיים וחצי?
ואני עדיין יכול להמשיך לתקוף אותו, זה לא קשור אחד לשני.
לפחות דבי דיברתי... והמאזינים, אתם מדי שאני כל הזמן נזהרתי את רבינוביץ' לא לתקוף יתר על המידה את נתניהו, כי בסופו של יום נצטרך לשבת איתו, אבל...
בסדר גמור.
רק בני, איך אומרים, אני לא הפרעתי לך. אז עם עיקרי הדברים לשם שינוי אני מסכים עם רבינוביץ', מה שכן מפריע לי, ואני חושב שלרבים, כל ההכרזות של הנציגות החרדית, לבקש, נדרוש, נתקן, זה מיותר כרגע. אתם כבר רואים בתקשורת החילונית את מסע הסתה המתגבר, אני לא מזכיר את העיתון דה מרקר כמה יעלו החרדים עכשיו, אבל ההכרזות, הרעיונות המיותרים, מה נעשה, מיותר לחלוטין. החרדים צריכים להציג דרישות אוניברסליות רגילות, כגון תיקון...
רגע, בגלל שהתקשורת מסיתה, אז אנחנו צריכים להפסיד כחרדים?
לא, אבל אנחנו ברומא צריך להתנהג כרומא. עם אלה כללי המשחק, צריך לשמור על פרופיל נמוך בגדר, אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין, לא צריך לשחק לידי של רודפי הדעת, ואסור לשכוח שאנחנו עדיין לא בשלטון, יש כאלה שיגידו לך אנחנו ממש בגלות, ותמיד לא צריך להרגיז את הפריץ ואת המדיה התקשורתית, והתוצאות לא מאחות להגיע. אנחנו לא רוצים קמפיין שיתחיל להיות נגד המפלגות החריות והסחטנות שלהם, גם אם הם הדרישות הן הכי נכונות, אבל איך שזה יתפרש זה לא נכון. בסופו של דבר לתניהו זה יכול להימאס, מאוד חשוב לו דעת הקהל, ואנחנו לא צריכים לשחק לידיהם של כל המסתינים המקדרגים והרוטפים של היהדות החרדית. ואני חושב
לשם שינוי אני מסכים עם שווינגר, ואני חושב שאנחנו צריכים לדבר,
אבל לשם שינוי הפעם אני שומע מהרב שווינגר משפטים
שמקדימים את כלל הציבור. ואני אבי, אני רוצה לומר לך, גם ש"ס וגם יהדות התורה קיבלו הרבה קולות מכלל הציבור, וכלל הציבור, אני מדבר אפילו ציבור חילוני,
גם ציבור ערבי, גם ציבור הרבה מצביעים ערבים, דרוזים.
אבל לפני שאני מגיע לערבים, בואו נדבר קודם כל על מה שקורה בתוכנו. הציבור לא קטן שתמך ביהדות התורה ותמך בש"ס, אותו לא מעניין גיוס בני ישיבות ולא מעניין אותו שום דבר, מעניין אותו איך אנחנו עוזרים לו בדברים הבסיסיים היומיומיים. אם זה שליצמן יוכל להמשיך את הרפורמות המצוינות שהוא עשה במשרד הבריאות, אם זה גפני בכוח שיש לו בוועדת הכספים לעשות המון 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 דברים למען כלל הציבור. אותו דבר גם כמובן השרים של ש"ס שישבו, אם זה במשרד הפנים או משרד הדתות או במשרד אחר. יש לנו מספיק דברים על מה שאנחנו יכולים לנפנף בחוץ, לא בנושאים שקשורים לציבור החרדי. בוא נדבר עכשיו חברתי כלכלי, כי
כן, אבל מה הציבור החרדי מבקש? ועדת הכספים זה לא חברתי כלכלי, משרד הפנים זה לא חברתי, משרד הבריאות זה לא חברתי.
היה רעיון של אחד הנציגים החרדים באתר ויינט.
בשביל מה?
אני לא מזכיר שם. אני רק אומר שאני יודע שאחרי הרעיון הזה התחיל איזה גל של פחד בקרב כל אלה שכמובן אוהבים את החרדים במרכאות. אני חושב שבנושאים כאלה הכל צריך להתנהל רחוק מאוד מהתקשורת, על אש נמוכה. כמובן הכל יודעים למה קלה נכנסת לחופה, אבל כל המנבל את פי וגומר. לכן אני אומר, דברים כאלה והכרזות הן מיותרות לחלוטין, כן נשב, לא נשב, בוא מקודם נראה מה נותנים לנו. אני מפחד מאוד שבהתנהלות הזאת אנחנו בסוף נוביל להקמת ממשלת אחדות. בוז'י.
יוסי, אני חושב, אני אומר לך...
רק תרשה לי, פשוט מתחיל להימאס לליכוד, כל הדרישות האלה מוצגות כסחטניות, אנחנו צודקים, אבל לא כל מה שצודק, בכביש גם צריך לפעמים להיות חכמים ולהתנהל בשקט.
אני חושב, אני אומר את זה לא במחשבה ולא מערכה אלא מידיעה, שהנציגים החרדיים ללא יוצא מן הכלל, אני חושב שיפנימו את מה שאתה אומר, ואני חושב שרעיונות מהסוג הזה ואמירות מהסוג הזה, לפי עניות דעתי ומיטב ידיעתי, לא יהיו יותר.
טוב.
אני חושב שהנציגים יתחילו לדבר, על דברים שמדברים בכלל הציבור. את מה שאנחנו צריכים לטפל בעניינים, מה שאנחנו צריכים לטפל בעניינים שלנו, הדברים יטופלו במישור מה שנקרא האישי, בישיר, במסע ומתן.
אוקיי, רק הערה אחת בשוליים, להרבה מאוד מאזינים שעכשיו אומרים, אוי ובוי, תוקפים אותנו כי מישהו אמר משהו, אז לא קרה כלום, התקשורת תמיד הסיתה נגד הציבור החרדי, הם רק היו עסוקים בבחירות במשך חודשיים, קצת שכחו מאיתנו, אבל הם חוזרים עכשיו לשגרה, לא השתנה דבר.
אבי, אז אנחנו לא צריכים להרים להם להנחתה, אנחנו לא צריכים לתת
להם... לא תרים להם להנחתה על זה, התקפו אותך על משהו אחר.
לא צריכים לתת להם נשק ביד.
בדיוק. בני, 100%.
יפה.
זה הכל, לא, לא, אנחנו לא חושבים שהתקשורת שינתה את פניה, והשמאל לא שינה את פניו, השמאל, ברגע שהוא לא יושב בשלטון, התחיל במסכת הסתה נגד הציבור החרדי, אנחנו רואים את זה גם במסע הסתה נגד
אני מקווה שצוות המסע ומתן של הליכוד לא יזין פה לבני רבינוביץ בחודשים האחרונים, וככה הכל יהיה בסדר.
מה, לא שמעתי עוד פעם, חזור שני.
אני אומר שאני מקווה שצוות המסע ומתן של הליכוד לא שמע אותך בחודשים האחרונים.
לא, 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 אבי.
אני לא רוצה לפגוע ברבינוביץ', גם אם האזינו, אני חושב שהם עדיין יכולים לישון בלילה בשקט, כי אני כן, לא חושב שבדיוק הפקטור שמפחיד אותם זה הדברים של רבינוביץ', בלי לפגוע בדבריו החשובים, כמובן.
אבל לעומתך שווינגר, רק משפט אחד, לעומתך שווינגר, כנראה שאבי כן יודע על מה הוא מדבר, ואני חוזר ואומר, לא חוזר בי משום מילה שאמרתי, עם כל הכבוד, אנחנו
לא, צריכים גם שהולכים לא היום, אז זה לא שווה, צריכים להאזין גם כשאתה לא חוזר בך.
אנחנו צריכים לדעת בדיוק מה עברנו, לא לשכוח את מה שעברנו.
רבי יוסף ובנימין, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה וערב טוב.
בהצלחה. ואנחנו עם פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו לטרגדיה הקשה בניו יורק. משפחת ססון, שבעת הילדים, זיכרונם לברכה, הלוויה הגדולה שיוצאת ממש עכשיו בניו יורק, שם שעת צהריים. אנחנו רוצים לשוחח עם הגברת קרויזר, שלום.
שלום וברכה.
המורה של אחת מהבנות של משפחת ססון.
של שתי הבנות הגדולות.
של שתי הבנות הגדולות. זו טרגדיה שאי אפשר במילים להגדיר או בכלל להכיל. אין,
לא,
אנחנו לא מסוגלים. כשאנחנו מדברים על אסון שכזה, טרגדיה שכזו, איך, מה אומרים לילדים קטנים שמדובר בחברים שלהם, חברות, חברים?
כן, אנחנו אומרים שיש לנו אלוקים, אבא טוב ואוהב, שאנחנו לא מבינים אותו. והתשובות יבואו כשמשיח יבוא, ואנחנו צריכים להתחזק באמונה, ולעשות דברים באמת אילו נשמתם, והיו נשמות תאורות, והיו סמל לעדינות, ובנות ישראל קשרות וצנועות, בעלות ערך ארץ וחוכמה, ובנות שכל הורה וכל בית ספר היה מתפאר בו. וזה בקרובי הקדש, ובשביל לעשות קורבן ציבור, שכולם צריכים להתחזק בכל העניינים.
כן. משפחה שנחלקת בין ארצות הברית לישראל, חצי ישראלית, חצי אמריקאית, שנאמר עליה הרבה מאוד, וקראנו ושמענו על חסד שיצא מהבית הזה, ועל הרבה מאוד נתינה. מה את יכולה לספר לנו על משפחת ססון?
אני לא כל כך מכירה את המשפחה, אני מכירה את הבנות שזכיתי להיות מורה שלהם. אני יכולה להגיד לך שרואים שהם...
מרבקה ושרה?
רואים שהם מגיעות ממשפחה של חסד, כי הבנות האלה שהן בעינרה חכמות כל הזמן היו מסייעות ועוזרות לחברות בכל מיני מטלות, בשמחה ובשקט ובצניעות, והכל בשקט בשקט, כמו שזהו, זה ככה הם צריכים לעשות. אז רואים שהם תוצאה של חינוך מעולה ביותר. ובעלי מכיר את האבא, זה אנשים עדינים, עדינים ואצילים, שרק רוצים לעשות את הדבר הנכון.
כן, שיהיה בשורות טובות. הגברת קרויזר, תודה רבה.
בבקשה, בשורות טובות.
אנחנו פונים אל איש קול חי בניו יורק, זאב גרין, שלום זאב.
ערב טוב, תקצי לכם. שלום וברכה.
הלוויה עכשיו, הלוויה קשה של שבעה ילדים.
בהחלט, התחושות הן מאוד 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 קשות פה בקהילה. הלוויה מתחילה בעוד רבע שעה אצלנו, זה 3 אחר הצהריים, בבית הלוויות בבורו פארק, ואחר כך היא אמורה להמשיך לכיוון השדה תעופה, לכיוון הארץ. התחושות הן של פשוט עצב, זה סוג של יום כיפור ותשעה באב ביחד, חשבון הנפש ואבל גדול.
טכנית, הלוויה הזו תגיע לארץ, תהיה כאן אצלנו מחר, אבל מה אתה שומע על התחקיר של האסון, של הטרגדיה הזו?
התחקיר של האסון, נמצאים שם הקבעים עד רגע זה, גם ברגע זה, שוטרים עקיפים את הבית. כרגע, לפי כל המסקנות שלהם, בעצם האש פרצה מהמטבח, ולפי איך שזה נראה, מקצב חשמלי בפלטה. עכשיו, הבתים פה זה מעץ, והעץ אין חוכמות, נשרף, הבית עולה בלהבות מיידית. לפי מה שהם אומרים המחבש, לא היו בשתי קומות העליונות גלי ישן, שבכל בית פה אמורים, בכל קומה וקומה אמור להיות גלי ישן, בבית היה רק למטה, ככה לפי טענת המחבש, עדיין לא הוכח ב-100%, אבל כך הם טוענים. כתוצאה מזה, היום עומדים בכל פינה ופינה פה ברחוב, בהרבה פינות רחובות פה בעיר בברוקלין, מחבי אש ומחלקים את הגלאי השן הזה.
אוקיי, כשאנחנו מדברים על אופי הבתים הללו, תתאר לנו על מה מדובר. אנחנו כאן בארץ רגילים לבתי אבן, עם שכנים בבניין, ניו יורק, שריפה בבית, זה משהו שלצערנו הרב שכיח, מצפים לו, בתי עץ, בכלל מחבי האש, המושג הזה בארצות הברית הוא אחר ושונה לגמרי מהמושג אצלנו. כמה מילים שלך על העניין הזה?
ממש כפי שתיארת את זה, הבתים פה רובם בכל אופן זה בית פרטי. יש פה כמויות של בניינים, אבל רובם גרים בבית פרטי, זה אומר 2 קומות, 3 קומות. עכשיו, הבתים פה עשויים מעץ כתוצאה מכמה סיבות. הדבר ראשון זה שהמקום פה בארצות הברית משופע בעצים, אז זה יותר קל ויותר מהר לבנות בתים מעצים.
יותר זול לכן, וגם מזג האוויר.
בהחלט. בהחלט, וגם... אז כתוצאה מזה, בבית, כמו שקרה עכשיו את השריפה, ניקח דוגמה, המטבח הוא בקומה ראשונה, ומה שקרה, החדרי מגורים בקומה השנייה, ופשוט ננעלו במדרגות, המדרגות התכסו באשן ואש, ממילא הם, לא יכלו, הם פשוט לא יכלו לרדת למטה. עכשיו, החוקים פה חייב להיות גלי ישן, מה שסיפרתי. הגלי ישן זה אומר, ברגע שזה מגיע טיפת ישן לגלי ישן הזה, זה אפילו מנר של הבדלה. כן. אני אומר, אפילו מנר של הבדלה.
סיגריה.
סיגריה, כן, בהחלט סיגריה, נדלק הגלי הזה, והכל הבית מצפה.
וגם עוד פרט סתם, שאני ככה שואל את עצמי, איפה כל המדרגות חירום, יציאות חירום, מקומה שנייה, בכל בית בניו יורק, יש את המדרגות ברזל הללו, בדיוק למקרים הללו, ופה שמענו על האם ועל הבת הגדולה שקפצו מהחלון, אגב, נאחל להם רפואה שלמה בהזדמנות הזו, זה לא בבתים הללו, נכון?
זה לא ברור, חלק הבתים כן, אבל לא בכל הבתים. בשריפות, כמה שריפות שאני ראיתי פה, ברגע שיש שריפה בבית מאוד, אם זה מתפשט מהר, קשה מאוד
לצאת מהבית. קשה לזננוע בין החדרים, כן.
מאוד, והשן פה הוא סמיך, זה מאוד מאוד קשה. עכשיו, השריפות פה זה דבר שכולם מפחדים ממנו, אפילו בחנוכה, אנשים לא משאירים בדרך כלל נרות לבד. זה דבר פה שחיים את היום-יום פשוט בפחד.
זה לא דבר נדיר, זה לא יוצא דופן, אבל בהחלט שטרגדיה כזו היא מאוד מאוד קשה. יש פה כמה דברים שנבאו ביחד, גם העובדה שבחוץ יש שלג, ואנשים סגורים בבית, פחות שומעים, שעת לילה כולם ישנים, הדלקה גם שהתפרצה מהר מאוד, וגלה ישן שהיה חסר, אבל מעל הכל זה גזרה משמיים, זה הסיפור.
אני אגיד לך, בבית הכנסת סיכמו את זה, שהיה פה בעצם כמו נתן את תויקף שאומרים ביום כיפור, זה מה שהיה פה, היה פה ביום שישי שלג, לא צפוי, זה מאוד מושלג מבמים, בלילה כמו כל עם ישראל דיברו פה על בחירות, מי שפל ומי ירום, ובבוקר קיבלנו את הבשורה של מי באש.
שלא נדע.
זה פשוט ככה. כן, היה שבת.
מי בחניקה, מי בשריפה, כן.
בהחלט, בהחלט. קיבלו פה, אנשים פה עכשיו נוערים ללוויה, בכמויות. אנשים פה מקבלים על עצמם קבלות, קיבלו את הטרגדיה שאנשים פשוט לא מצליחים להתאושש ממנה.
כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שגם כאן בארץ יתעוררו מהטרגדיה שהתרחשה מאוד רחוק מכאן, ולכן הלוויה הזו תגיע לפה, כדי שגם הלב שלנו, שלפעמים קצת חסום לקבל אירועים כאלה, שגם אנחנו נרגיש את ההלוויה כאן קרוב אלינו, את התמונות הקשות הללו, וגם אנחנו נרים ונישא את עינינו לשמיים.
עמדו פה הכבאים, עמד פה ראש העיר, פשוט עמדו ובחו לראות כזה דבר, ואי אפשר להבין את זה. במיוחד, דיברנו פה עם כל האנשים שמכירים את המשפחה, מדובר פה במשפחה מובחרת, עם ילדים מובחרים, אבא היה יושב פה ולומד יומם ולילה. פשוט אברך בן תורה, מתעסק בעסקים, אבל יושב ולומד בכל שעה פנויה, הילדים התחנכו פה בבתי ספר מעולים, וכמובן שהם, כולכם יודעים, הם גרו בארץ, תקופה, כן. גדולה, תקופה ארוכה, הם גרו ברמת אשכול.
משכונת ארנוף, ואחר כך ברמת אשכול, ומשפחה מאוד מוכרת, ענפה, משפחת ססון, העדה החלבית, הרבה מאוד קרובי משפחה גם בארץ וגם בארצות הברית, שיהיה בשורות טובות. זאב גרין, תודה רבה לך.
בשורות טובות שנשתמע רק בשמחות.
רק בשמחות, אכן. הלוויותיהם של אליאן, רבקה, דוד, יהושע, משה, שרה, יעקב, למשפחת ססון, שבעת הילדים, תגיע לכאן מחר בערב. עכשיו ללימוד התורה. התורה היא התרופה לכל הצרות ולכל הגזרות. הרב שלמה רוזנשטיין, שלום לך.
שלום וברכה.
מסע חיזוק גדול של ארגון דירשו בצרפת, בקצרה, רשמים וכותרות.
כן, אנחנו חזרנו משבת מיוחדת ומוצאי שבת מיוחד שהיו באנגליה, ואנחנו כאן כרגע בצרפת ממש. בשעה זו הסתיים האירוע המרכזי של סיום המחזור הראשון של הדף הימים בהלכה בפריז, בהשתתפות כ-2,000 יהודים שהשתתפו ובאו, ורבני צרפת ורבני פריז ופרווריה, על מנת לחזק את לימוד התורה. דירשו הודיע גם כן על פתיחת 50 שיעורים חדשים בצרפת, והתקיים כנס עם רבני צרפת ועם הרב שלום כהן, חכם הרב שלום כהן, נשימו את חכמי התורה כאן בפריז, באולם מיוחד, בטרם הכינוס הגדול, עם 50 מגידי השיעור החדשים, במשנה ברורה בדף יומי בהלכה, שיפתחו את המחזור החדש, החל ממחר בבוקר בשיעורים בכל רחבי צרפת. ובאמת אור ההלכה משפיע, הרב שלום כהן דיבר כאן על החשיבות של לימוד ההלכה, על החשיבות, אשרי מי שמקבל על עצמו להציל את המחזור החדש, אמר הרב שלום כהן, והעיד על עצמו שבגיל 16 וחצי הוא נבחן על כל המשנה ברורה וידע אותו על בוריו. כל אברך שמקים בית בישראל, אמר הרב שלום כהן, חייב לדעת המשנה ברורה, את השולחן ערוך, ואכן אנחנו מקווים מאוד שאור ההלכה יפציע על צרפת. בשיחה מקדימה גם כן, אמר נשימות רחמי התורה לקראת הנסיעה הזאת, שההלכה היא זו, שמירת ההלכה היא זו שמגינה על עם ישראל, היא זו שמגינה מפני אנטישמיות, והיא זו שמגינה על יהודי בכל מקום. יהודי חי על פי ההלכה, צועד על פי ההלכה, מנהל את חייו על פי ההלכה, הרי שהוא מגן על עצמו ומגן על כל כלל
וצריך
ישראל.
וצריך לומר אשריכם ארגון דירשו, כל העוסקים כן, כל העוסקים במלאכה הקדושה הזו של הפצת התורה ברחבי הארץ והעולם. יש הכוח גדול לאנשי דירשו. הרב שלמה רוזנשטיין, תודה רבה לך. אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית לערב. תודה לעורכת אסתי פלד, לאשר גרייבר בהפקה, לטכנאי מנדיאור, כאן אבי ממרן. נשוב עם ירצי השם מחר עם חדשות ושמחות ובשורות טובות. להתראות.